שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 19 של האנליסטים. אנחנו נשתדל להיות בטופ של הטופ, כי אחרי הפודקאסט עם אלברמן קשה מאוד מאוד לחזור לעשות איזשהו משהו מקצועי, אבל אין מה לעשות, חוזרים לליגה. איזה יופי, סוף סוף ברוך השם נגמרה הפגרה הזו, ואנחנו לקרב מול חדרה נגד אדון גוטמן, הבן של, התלמיד של, נעשה את זה יותר נכון, אורי גוטמן, התלמיד של יוסי אבוקסיס, שהוא התלמיד של אלי גוטמן. בקיצור, חגיגה, חגיגה, חגיגה. אז אנחנו הולכים להיות עם פודקאסט מקצועי, מאלף עטב, בקצב רצחני, תהיו איתנו, אנחנו הולכים לעשות לכם קרנבל באוזניים. חברים, פרק 19 של האנליסטים עם אלכס מילוש, עם סמי פאפיס מאדו, ואנחנו מתחילים עוד רגע. הלוואי.
הולכים לישון בדיוק בעשר.
אבל דור ראשון.
כי לא רוצים לבזבז חשמל.
חיפה, חיפה, עיר אמיתית, עיר אמיתית. שלום לכם, שלום סמי פאפיס מאדוב, מה העניינים?
שלום קבס המצוין.
אלכס מילוש, מה קורה?
שלם.
בוא נעשה איזושהי אריזה ככה על מה שהיה לנו עם אדון אלברמן. היה כיף, היה כיף.
תענוג.
היה כיף והיה משכיל בעיקר.
איש של כדורגל. מדהים. אמרת לי ככה לפני השידור, אלכס מרגיע אותך שהוא במכבי חיפה, שיש כזה במכבי חיפה.
קודם כל אני מבסוט שיש אנשים כאלה בתוך המערכת של הכדורגל הישראלי.
נכון.
ואם הם אצלנו על אחת כמה וכמה טוב.
זכינו.
זכינו. אני מאוד מקווה ש... שוב, כמו שאתה יודע, אנחנו דיברנו אחרי שקבעו המיקרופונים, והוא נתן לנו איזה נגט קטן, איזה טיזר קטן של ה...
כן.
ככה נגיעה קטנה של הדברים שהוא מתכנן, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, כי ככה אסור לנו.
הבטחנו,
אבל...
שבוע הצופים.
כן, אנחנו אמר לך, סמי, זה נשאר פה, זה נשאר פה בחדר.
היית בצופים פעם?
לא.
גם אני לא.
גם אני לא.
אבל שבוע הצופים, בסדר. אבל, אני רק אגיד ש... אם אנחנו נראה שזה קורה עוד שנתיים, שנתיים וחצי, אנחנו נדע איפה נוצר ה...
איפה זה התחיל.
איפה זה התחיל, ונגיד...
גם אתה, רק גם אתה דמיינת לרגע את פפ גוורדיולה מדבר איתך.
תכלס. כן. הוא מאוד מזכיר, כן.
כן, מאוד מזכיר ויזואלית.
גם ויזואלית וגם...
אני צריך לבקש ממנו בשידור להגיד כמה מילים בספרדית.
יכול להיות, זה יעשה את זה סקסי יותר. טוב, חבר'ה, אני רוצה ככה לתת בום 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 על ההתחלה. מכבי חיפה נגד הפועל חדרה, יום ראשון, והבטחנו למאזינים שלנו, למאזיננו המאזינים, כמו שאתה המצאת את מטבע הלשון הזה, אדון סמי.
תודה,
תודה, תודה. ביום ראשון קרב מאוד מאוד קשה.
לא קל בכלל.
6,000 איש כבר מכבי מבשרת לנו שיהיו באצטדיון
נתניה. 6,000 כרטיסים נמכרו, הצפי הוא 8,000 מועדים.
מדהים, מדהים. כבר קראנו השבוע את כל הכתבות שהשחקנים באמת מבסוטים, שהם מרגישים בכל מגרש כאילו הם בבית. וזה לעטוף אותם, ואין כמו
מועדים מכבי בעולם. אני אוהב את זה ספציפית. זה מראה, אנחנו מדברים המון על המנטליות. זה מראה על מנטליות. אני אוהב שסוף סוף הקבוצה מתחברת לקהל, אוהבת את זה שהקהל מגיע, ואין את החשש הזה ואין את הדיבורים ולחשים בין קהל לקבוצה, זה כבר נהיה גוש אחד ומיוחד.
יש שני דברים, אני חושב שאתמול כאילו בתאום מושלם, כל השחקנים העלו לאינסטגרם, איזה חכו חכו, מגיע, אוטוטו חוזרים, וממש כל שחקן מהשחקנים...
כבר יש מצב שזה קשור אליך?
לא, זה לא, האמת שזה לא קשור
אליי. זה דבר ראשון, ודבר שני, דיברת על סממנים בקבוצה, אתה יודע, דווקא יצא לי לחשוב על זה השבוע, ואני זוכר, היה לנו שידור בעונה הקודמת, והתחבטנו בשאלה מאוד מוזרה, אבל תכף תדבי מאיפה אני מגיע. אם אני עכשיו אבא ואני צריך לקנות לילד שלי חולצה של מכבי חיפה,
של מי? היום אתה צריך לקנות לו כמה?
ואנחנו תפסנו את הראש, אנחנו אמרנו, בוא, אין כאילו, אין סמל, אין שחקן שמזוהה עם המועדון, או הוא נטמע במועדון בצורה כל כך טובה, והיום רק, והשבוע דיווחו על זה, שכל החולצות הזו, ושרי מוביל,
מוביל, כן.
הוא קוויץ אחריו, וגם כל מעבר זה החולצות הזלו.
חזיזה, כיף. גם החזק.
איזה כיף, איזה כיף שאנחנו מגדלים דור כזה, שיש קבוצה כזו, תענוג אמיתי. אנחנו, אני אנסה ככה לחזור קצת לתלם, אני אבשר את מול סבתא שלי נפטרה,
אז
תודה, 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 היא חיה המון, חיה עד גיל 93, אז... אבל תמיד זה כואב ותמיד לא נעים. אז אנחנו נסה, אני לפחות ננסה לחזור לעניינים ככה, אתה יודע, מכבי תמיד עושה את השמחה בלב. אז אני רוצה שניכנס ישר לכדורגל. סמי, אני מתחיל איתך. ספר לי בגדול, במקרו.
איך אני רואה את זה?
לא, מה זה הפועל חדרה? איך הפועל חדרה קבוצה מאוד מאוד חזקה, כי אנשים שומעים הפועל חדרה ואוטומטית אתה נזרק לאיזושהי קבוצה כזו, אבל בוא, מי זו הפועל חדרה?
קודם כל אני חושב שהיא קבוצה לא פחות טובה ממה שהיא הייתה שנה שעברה, okay. תחת ניסו אביטן. אני חושב שהם המשיכו על את אותו הקו של זרים טובים, אז עובדה שנשארו אצלהם לוסיו ופוצ'יבה והג'ידה, שזה שלושה זרים, שזה בקבוצות אמצע תחתית בליגה זה לא נפוץ, שהרבה פעמים מתחלפים, ולוסיו הרבה רצו אותו, פוצ'יבה אני שנה שעברה מאוד אהבתי אותו, וגם המספרים מראים שהוא מחלץ והוא נותן, הוא נותן להם אימפקט מאוד
אנחנו,
חזק.
אנחנו ניכנס לעומק, אבל אני, השאלה הגדולה, אלכס, חדרה מהי? מי היא?
אני קודם כל, אני ככה אמשיך את הנקודה שסמי אמר, חדרה נבנתה נכון בתחילת העונה.
בדיוק.
היא נבנתה מהעמדות הנכונות, הם מאוד מאוד חיכו לגורפינקל ולאבו פאני, ממש התעקשו עד הרגע האחרון לא להביא להם שחקנים אחרים, וממש לחצו על מכבי חיפה כדי שהם יגיעו אליהם, ואנחנו רואים שהבנייה שלהם היא דרך מגינים, היא גורפינקל וגולדנברג שחווה עונה מדהימה מתחילת העונה, זה אחד. שתיים, הקישור האחורי שלהם עם פוג'יבה ואבו פאני,
פנטסטי, אבו פאני.
וזלקה שהוא שחקן, מה שאנחנו קוראים לו שחקן נשמה, שחקן שיבוא ייתן את התיקול.
זה רק לי מרגיש שהיה מיותר להביא אותו שנה שעברה את אבו פאני, ולא לתת לו כאילו...
אני לא חושב.
כי אנחנו רוצים להרוויח אותו בסופו של דבר, שחקן בית, רוצים להרוויח אותו.
אבל שנה שעברה ספציפית, הוא היה לך ברוטציה, והוא... מרקו השתמש בו.
הוא שיחק פנטסטי שנה שעברה.
אני אישית חושב שכל פעם שהוא קיבל את ההזדמנות ואת הדקות, הוא תרם, אני מחזיק ממנו, ואתם יודעים את זה, אני מדבר על זה הרבה, אני מחזיק ממנו מאוד, כקשר שפוטנציאל להיות קשר מאוד מוביל בליגה, הוא גם צעיר כמובן, ובסדר, זה לא היה רע, הוא חזר, הוא הבין שרוצים אותו, הוא קיבל את הדקות, ראו שעכשיו באמת עדיף לו לצאת ולקבל יותר דקות, וזה מה שהוא עושה, והוא יחזור אלינו, אני בטוח שחקן יותר טוב, הוא... דיברנו על מנטליות, על הכל, יש בו, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד שלם.
אפרופו שחקני קישור וכל הסיפור הזה, אחד מהדברים שעלו השבוע ועלו בכותרות, זה הנושא של בירם קיאל, ומצד שני, גם חרזי כשהיה פה בשידור, ועוד כל מיני דברים שאנחנו קוראים, אולי פרי על המדף, יכול להיות, וכמובן סלולי חוזר לקראת ינואר, יש כמה אופציות מאוד מאוד מעניינות, אני אישית מאוד מעוניין לדעת מבחינת האוהדים שלנו, וה... צופנו הצופים ומאזיננו המאזינים ושומנו השומעים.
בחו בחו.
איזה עוד חוש לא השתמשתם?
רואינו הרואים.
ממששנו
הממששנו.
לא. אותי באמת מעניין לדעת מה הם חושבים לגבי מי השחקן שהם היו רוצים להביא, או חושבים שכדאי יותר להביא, או איזה עמדה, אם זה פרי, אם זה קיאל.
אנחנו תכף אנחנו ניגע בנקודה הזו, אני רק
חייב... אני אוסיף עוד משהו לחדרה, על עוד שחקן, זה משהו שהוא... אישי, אבל שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, והוא הגיע לחדרה והוא עובד טוב, וכמו שרואים גם במספרים, רוי זיקרי, הפועל תל אביב ויתרה עליו ועל שי אליאס, שזה שני שחקנים שהיו מזוהים עם המועדון, הם ויתרו עליהם, שי אליאס מצליח בנס ציון, המשחק האחרון, המשחק לפני היה שחקן מצטיין, בניצחון שלהם על באר שבע, רוי זיקרי, שחקן שמגיע להמון, והוא עושה, אנחנו נצטרך לשים לב, לוסיו, עם הפיזיות שלו, ייקח את תשומת לב של הבלמים, ורואי זיקרי עם הכניסות שלו.
אני חזק את מה שאתה אומר, חדרה, בעצם, אם שאלת מה זאת חדרה, חדרה, אני יכול לדמות את זה. זה מבחינתי
בני יהודה של שנה שעברה כזה.
אז זה, בעיניי זה הבובה של פרנקנשטיין. זה אוקיי. לקחו הרבה חלקים מכל מיני דברים, כל מיני חלקים כביכול שהרכיבו בכל מיני מקומות.
חלקים שלא רצו אותם.
לא הרכיבו מבחינת הרכבה, הרכיבו מבחינת ריקבון.
כן, אוקיי,
לא
אוקיי,
רצו,
אוקיי.
הרכיבו, פרנקנשטיין, אוקיי. לא רצו אותם בכל מיני מקומות. ויש שם סט החלטות בעיניי בכמה קבוצות שמי שהחליט אותם, כמו מי שהחליט לשחרר את רוי זיקרי מהפועל תל אביב והחליט להסתמך על דמר, או כל מיני שחקנים אחרים שנשארו בעמדה שלו.
שחריש שיותר טוב ממנו או לא?
לא, לא, לא בכושר הנוכחי ולא בפוטנציאל של השחקן, אבל בעיניי
שהחליט את זה... רוי זיקרי היה טוב שנה שעברה.
בדיוק, בעיניי שהחליט את זה לא צריך להתעסק בכדורגל, אבל זה לא רק זיקרי, זה זיקרי מהפועל תל אביב, זה גולדנברג מקריית שמונה, זה קוגבניה מנתניה, זה אבו פאני וגרופינקל באו בסיטואציה קצת אחרת, אבל כל הקבוצה הזאת, כל הלב הפועם שלה, בא משחקנים שלא רצו אותם בכל מיני קבוצות, ואמרת, רוי זיקרי חווה, הוא ביחד עם גולדנברג חווה את העונה, כשאנחנו ניכנס יותר לעומק של חדרה, אנחנו נראה שזה השחקן שצריך לזכור.
זאת אומרת, אני אתן עוד נקודה, דיברת על השחקנים, הם הביאו גם את הבלם, שאומנם לא ישחק נגדם, ג'ונתן סיסה, שהוא עובדה שההגנה שלהם מקום רביעי בליגה.
למה הוא לא ישחק נגדנו?
הוא חזר מנבחרת פצוע, שריר אחורי.
לא יקחו... אנחנו גם נדבר על איך מגיע שחקן כזה בכלל לפה.
הוא היה, לפי מה שאני יודע, הוא היה...
המילים של מונקו.
הוא היה במילואים של מונקו, הוא בתחילת העונה, הוא התאמן עם סכנין, הוא היה אמור לחתום שם, ואז זה סוג של מחטף. מי שעושה את הסקאוטינג של חדר, עושה אותו טוב.
כן, מעניין, אנחנו נברר. מי עושה את הסקאוטינג של סכנין. אני רק חייב לומר ולציין בפודקאסט הזה, שגם אתמול בגלל העובדה שסבתא שלי נפטרה, ועשינו אתמול איזשהו פודקאסט בבוקר, ככה ולא הצלחנו להעלות אותו, אז אני רוצה לתת קרדיט ענק, 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 לאחד האנליסטים שלנו, לדור וייס, שעמל על הנתונים.
מחזק, מחזק.
כן, ודור וייס.
כל הקרדיט אליו.
התותח, כל הנתונים שלו נמצאים כאן על השולחן.
ולאלקס, כמובן.
ואלקס, שכן, הדפיס פה.
ישב באמצע הלילה והכשרה תקצירים של חדרה.
אלקס, שגמר לי את הטונר במתפסת עם כל מה שהיינו צריכים
אליו פה. אבל תגיד, אני אדפיס אצלי.
אבל לא, לא, הכל בסדר.
ללירונסן, האגדי, שיחזור אלינו.
יכול להיות, כן, שהוא יצטרף אלינו באמצע התוכנית. אבל אתה דיברת מקודם על איזשהו משהו, על חדרה כפרנקנשטיין, ואני חושב ש... יש איזה משהו השנה בחדרה, שכל שחקן שהגיע אליהם, פשוט כל שחקן כושל בשנה שעברה, או סליחה, לא יודע אם כושל, כל שחקן שנזרק מקבוצה מסוימת, פשוט מצליח בהצלחה מסחרת בפועל חדרה.
זה מראה על צוות ועל אימון ועל מעטפת שהיא טובה, כמו מכבי תל אביב, או כמו אצלנו עכשיו, שאתה רואה שהמערכת בריאה, כולם מתחברים. וכנראה גם גוטמן מצליח לנתב טוב, כמו שהבוקסיס מצליח, ואמרנו שהוא תלמידו, כמו שהבוקסיס, אחד הדברים הגדולים שלו זה שהוא מפתח המון שחקנים. אתה רואה שזה משהו סיסטמטי שחלוץ מתפתח אצלו, וקשרים מתפתחים אצלו, ומגנים מתפתחים אצלו. אז כנראה גוטמן למד מזה משהו.
תשמע, זה מצד אחד. מצד שני, אני כן חייב להגיד את הצד השני של המטבע. אני חושב שחדרה זאת קבוצה שאין יותר מדי מה להפסיד.
נכון.
זאת קבוצה שכמות הלחץ, בין אם זה מהקהל, בין אם זה מהנהלה, הוא לחץ מאוד מאוד קטן. זאת קבוצה שעכשיו רק חזרה לליגת העל ומתהווה, ומבחינתם כל ניצחון זה עוד 3 נקודות אולי להתברג בפלייאוף העליון, או בפלייאוף התחתון, אבל ממש למעלה, בלי איזשהם סיכויים לירידה. אני חושב שזה קרקע מאוד מאוד טובה לשחקנים לפרוח שם. אגב,
טוב גם לנו.
אגב, אני חושב שאחד מהדברים הטובים שמכבי חיפה עשתה, זה להשאיל שחקנים כמו גורפינקל, כמו אבופני, כמו סאקו טורה לנס ציונה, דווקא לקבוצות האלה. קבוצות של ליגת העל, שכן משחקות כל שבוע בקצבים ובמאמץ הפיזי של ליגת העל, אבל זה גם קבוצות שאפשר להתפתח בהן, קבוצות כמו...
בלי לחץ.
בדיוק. אורי גוטמן, אמיר תורג'מן, מאמנים שנותנים לשחקנים צעירים, יכולים לפתח שחקנים צעירים, ואולי זה אחד מההבדלים הגדולים.
אני חושב שגם מאמנים, ואם אנחנו ככה נתעכב טיפה על אורי גוטמן, אז אנחנו מדברים על מאמן, ואני רוצה שאתה תרחיב על זה. א', מאמן, אני חייב לתת לו קרדיט, הוא מרצה אצלנו במכללה. איך היה בשיעור שלו, סמי?
תאמן שבקורס הראשון שאני הייתי נראה לי שהוא לא הרצה.
הוא לא הרצה, הבאנו אותו מהשיעור השני.
אצלנו היה חיים סילבס.
גוטמן לא הרצה, תעודה, אין, מה...
כן, אתה תקשיב, תקשיב. לא, אבל סמי מעל כולם, סמי עזוב, סמי
מדהים. לא מעל כולם.
אבל סמי תותח, סמי תותח. אבל אורי גוטמן, אני יכול להגיד לך שאני שמעתי אותו מרצה, הוא טקטיקן.
הבן של.
הוא מאמן מהדור החדש. דרך אגב, אני חושב שהוא מתעלה על אבא שלו בכל לא יודע אם ברמת ההבנה.
זה עוד מוקדם אולי.
לא, אני לא מדבר על רמת ההבנה או רמת ההצלחה.
ברמת הכיוון התבניתי.
בדיוק. אני חושב שהבן אדם מסתכל על הכדורגל המודרני, מבין את הכדורגל המודרני, משתמש באנליסטים. הוא יודע...
אתה יודע איזה מערכת סקאוטינג אנליזה יש?
אני יודע שהוא משתמש באנליסטים. אנחנו גם כן מאוד רוצים, עוזרים לחדרה בשביל, אתה יודע, גם שיהיו להם אנשי מקצוע. אבל אני חושב שהאיש עצמו, אורי גוטמן, שהוא מבית מדרשו של יוסי אבוקסיס, משחק שונה ממנו, אבל מזכיר בהמון. דרך אגב, המשחק הכי, תקרא לזה, רע, קרב חפירות שהיה לחדרה השנה, זה הנגד בני יהודה. 0-0 משמים.
גם נגד מכבי תל אביב. גם נהודה וגם חדרה עשו 0-0 עם מכבי תל אביב.
נגד מכבי תל אביב, באמת, אני תחתי את המשחק, והוא עשה שם דברים שבאמת, אני אומר, אני אגיד...
הם שיחקו עם 3 בלמים שם?
הם שיחקו שם כל כך מוזר.
אז אחד הדבר, אז רגע לפני שתעיין בנתונים ותסתכל, ואני אגיד עוד נתון בעצם שאלקס הניח אותו על השולחן, אבל גוטמן עולה כל משחק עם... טקטיקה שונה לחלוטין. אין לו הרכב אחד, הוא מתכונן לכל יריבה בנפרד.
החליף 6 מערכים, אם אנחנו ככה מסתכלים על הנתונים, הוא החליף 6 מערכים במהלך 10 המחזורים הראשונים של הליגה, שאני לא חושב שיש לזה אך ורע אצל אף מאמן בליגה שלנו, ודיברנו על זה גם ביום 50, ואני כן רוצה לציין את זה, הוא מזכיר לי מאוד באמת את השיטה של טוחל, תומאס טוחל, שלפני שהוא הגיע לדורטמונד ופריס סן ז'רמן, הוא אימן במיינץ קבוצה קטנה, גם אגב משחקים,
גם קלופ הגיע
גם
משם,
משחקים, גם קלופ הגיע משם, נכון. גם משחקים באדום לבן אגב, נכון. והוא פשוט היה מלמד את השחקנים כל שבוע שיטה חדשה שמותאמת, אתה יודע, כמו כפפה ליד, על פי היריבה שמונחים משחק. הם אמרו, אין לנו יותר מדי כלים, אנחנו ננצל לנצל את החוזקות שלנו מול החולשות של כל קבוצה. הם היו מגיעים ליום שבת המשחק, יום ראשון אימון שחרור, הוא היה כבר נותן להם את הדפים, מערך חדש, והשחקנים שלו לומדים כל שבוע מערך שונה. זה לא מקובל המון בכדורגל, זה אולי יותר מקובל בקבוצות מרכז טבלה ומטה, שינסו למקסם את היתרונות שלהם מול החסרונות, שאין קבוצה ללא חסרונות.
למרות שאני דרך אגב חושב שמאמן טוב, גם אם הוא מאמן בקבוצה גדולה, זה חלק מאוד בסיסי, זה לראות אם יש חולשות קריטיות אצל היריבה, תנצל
אותם. כן, אבל זה בא ממקום שאם אתה מאמן בקבוצה גדולה, אוקיי, כך קבוצות גדולות באירופה, או כך את מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר,
יש את השיטה הבסיסית.
בדיוק, ואז אתה מסתכל מול היריבה שלך, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה מיסמאץ', או יש פה איזושהי נקודת תורפה, וזה טיפשות לא לנצל אותם.
נכון.
אבל הם כן נצמדים לאיזשהו שיטה ולאיזושהי דוקטורינה שלהם, אולי מערך שנשפח לתוך מערך.
הוא ממש שישה מערכים כאילו...
שישה מערכים שונים, אנחנו
יכולים לדבר על זה. אתה רואה את השיבוצים של השחקנים,
פתח נגד חדרה ב-4-3-3, נגד בר שבע ב-5-4-1, נגד רעננה בבית, בניצחון הראשון של חדרה, הם פתח ב-4-5-1. הוא פתח ב-5-4-1, אבל נסוג מול הפועל חיפה בסמי עופר וניצח. הוא פתח ב-4-2-2 במשחק האחרון שלו, אגב, נגד כפר סבא וסיים ב-0-0. ובציוותים שונים יש משחק, אגב, זה לא היה משחק.
אבל בוא נשים רגע על השולחן, ואני תכף רוצה לעבור במעבר חד למכבי חיפה.
זה מה שחשוב גם במשחק.
לא, מאוד חשוב, אבל חשוב לנו לנתן, תראה, התפקיד שלנו כאן בתוכנית הזאת זה בעצם להגיש למכבי חיפה על מגש. הנה, זו הקבוצה שנגד, ולכן תהיה לי בעיה לפני אשדוד, כי אני יועץ תקשורת של אשדוד, אז אני צריך לסתום רוב בתוכנית, אתם תדברו. אבל הפועל חדרה עם 8 משחקים ללא הפסד בליגה, מאז הפועל באר שבע.
מאז המחזור השני.
מאז אבו פאני גם, וגורפינקל.
בדיוק.
אז זהו. שהרבה אנשים ציינו השבוע, שזה מאז אבו פאני וגורפינקל, אבל זה דווקא מאז זיקרי. שי זיקרי נכנס ל... רוי. רוי זיקרי נכנס להרכב במחזור השלישי. 4-0 על רעננה, ומאז הקבוצה רצה בו פני יצטרף מחזור
חמישי. מה הוא עשה במשחק הזה?
אני יכול להגיד לך.
אנחנו מיד נגיד, אבל אני שומע בתקשורת שמרקו בלבול מתכנן
רוטציה.
שינוי כבר מהמשחק הזה. עכשיו, אני שואל את עצמי שאלה, כי אני עוד לא... ניתחנו את חדרה, עוד לא ניתחנו את מכבי חיפה, כי אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, כי בראש אנחנו אומרים, בוא, תעלם אותו הרכב. הרכב מנצח לא מחליפים. היידה, בוא. אבל... למכבי מחכים 2 משחקים השבוע, ואז ביום שני לאחר מכן משחק נגד הפועל באר שבע, משחק מאוד מאוד חשוב, חייבים להשתמש ברוטציה, אי אפשר לעייף את השחקנים, ומדברים על ירדן שואה שיכנס, לפי מה שאנחנו רואים את חדרה ומקסים פלקוצ'נקו, איפה פוקס בכל הסיפור, אז סמי, על פי מה שאתה רואה, האם נכון להתחיל את הרוטציה כבר עכשיו נגד הפועל חדרה?
אני אישית חושב שלא, כי היה פגרה, כולם עכשיו בסדר, גם אם אתה מנצח את חדרה וכולם עדיין בכושר, אין גם סיבה. הרוטציה לא צריך לעשות, אתה צריך לראות את ומרקו עם השחקנים יום אחרי יום, הוא כן. רואה את זה ממש טוב, אז אין סיבה לעשות. כן צריך לשים דגש, אנחנו ראינו שלמשל חדרה סופגת את כל הגולים מהאגפים. אז נכון. כן, למשל, ששרי יצטרך במשחק ללכת נגיד, כי בימין תמיד יש לך 2, גם את מבוקה וגם את חזיזה לצורך העניין.
או וילצחוט, כן.
או וילצחוט, ושרי יצטרך לדעתי במשחק, להצמד יותר לכיוון השמאל כדי לעזור לווינגר שיהיה בצד שמאל, אם זה ווילסחוט, אם זה חזיזה, ואתה צריך לנווט את המשחק על 2 ו-2 באגפים, וזהו, לא, אין צורך, יש לך הרכב מנצח, שיחקת טוב, כולם בכושר, כולם בריאים, צריך להגיד אתם.
פלקוצ'נקו.
אני מנסה רגע להיכנס לראש של מרקו, ואני אגיד ש...
אוקיי.
אני מסכים מאוד שהדעה של האוהד הממוצע אומרת, אוקיי, חזרתם עכשיו במספר שבועות של פגרה, אין שום סיבה להתחיל את הרוטציה. תעלה עם הרכב הכי חזק שלך, תעלה עם הרכב שכבר רץ מספר המשחקים, ואז תעשה את הרוטציה במשחק השני.
עוד פעם, זה גם כפוף למה שהולך באימונים, כאילו.
נכון, אבל...
אוקיי.
מאמנים בכל אירופה, ואתם אפשר לראות את זה, שהם חוזרים לפני... שמתחילים סט משחקים מאוד מאוד צפוף, הם מתחילים את הרוטציה כבר במשחק הראשון. למה? הם משאירים שחקנים מסוימים על הספסל כאופציה להיכנס להרכב, במידה ודברים מסתבכים במגרש. אוקיי? הם משאירים את... אוקיי, אנחנו עושים רוטציה. ואם הכל הולך כמו שצריך, והקבוצה רצה, והקבוצה מובילה והכל, ושוב בהרכב, ומקסימום בהרכב, יופי, הרווחנו את טיבל אשכנזי טרי, והרווחנו את וילצחוט טרי, או מי שלא יחליף אותו. אבל אם הדברים לא הולכים כמו שצריך, אתה רוצה את השחקנים המובילים שלך, שנכנסים בתור הצ'וקר.
כן, אבל השאלה הגדולה היא, האם מרקו בלבול בחשיבה שלו צריך או חושב, כי נותר לנו רק לנחש, אנחנו לא נמצאים באימונים עצמם, והוא אומר את מה שאנחנו לא רוצים להגיד בכל רם, עם כל הכבוד, לא חדרה ולא אשדוד, זה לא הפועל באר שבע.
אני מאוד מקווה שהוא לא אומר את זה.
והפועל באר שבע, עוד פעם, אז אני חושב בכל רם בשבילו ובשביל כולם.
אני גם חושב שהוא לא אומר את זה, כי מרקו נראה לי הוא מבין את מקומו ואת מקומנו. נכון, אנחנו קבוצה דומיננטית בליגה, אבל הליגה היא לא קלה, וכל משחק אתה צריך לנצח, ויש לך קבוצה ששמונה משחקים רצופים לא הפסידה.
לא הפסידה, נכון.
אתה צריך, ואני מאמין שמרקו, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא מקל ראש באחריבה.
אנחנו לא מדברים פה כרגע על הקבוצה מהתחתית, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא מקום אחרון, לפני אחרון, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא במקום החמישי בליגה, כרגע נמצאת בתוך פלייאוף עליון, אנחנו מדברים על קבוצה שספגה בסך הכל 9 שערים פחות ממכבי חיפה, אנחנו הגנה השלישית יותר סליחה, אנחנו הגנה השלישית בטבעה בליגה והם הגנה הרביעית בטבעה בליגה. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי קבוצה שאפשר להקל בראש, בטח ובטח לא בחוץ, ובטח ובטח לא התוצאות האחרונות, ובטח ובטח לא רק קבוצה שדווקא הצליחה לעשות למכבי חיפה מה שאנחנו לא הצלחנו.
אם נתייחס למה שנאמר בתקשורת, כי הם רואים את האימון המסכם ומנסים ככה לנחש על פי הגופיות, על פי הזה, הייתי כבר בצד הזה של המתרס וראיתי את השחקנים, ואתה כבר יכול לשערך פלוס מינוס מי יעלה בראשון, אבל בוא נניח עכשיו שאנחנו מסתכלים על ירדן שואה. ירדן שואה במקום מי? במקום מי? לא רוקביצה, הרי?
לא, רוקביצה לא יצא.
רוקביצה שבאמת נמצא בתקופה פנטסטית, הבן אדם עם 6 שערים, שדרך אגב, אלינו השבוע נתון מעניין בדף הפייסבוק שלנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה, זה הזמן לציין שלנו את כל הפלטפורמות שלנו, יש לנו את הפורום, שזו קבוצת הפייסבוק שלנו, יש לנו עוד קבוצת פייסבוק מאוד גדולה, מועדון אוהדים, יש את הדף שלנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה, ובעמוס חיפה באינסטגרם, כל הנתונים האלה שאנחנו מפציצים במהלך השבוע, אתם יכולים למצוא בשאר הפלטפורמות האלה, כמו את הפודקאסט הזה, שאתם יכולים למצוא ביוטיוב, בסאנקלאוד, ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, ואיך אני זוכר את הכל.
מה שנוח לכם,
בדיוק. מה שיוצא אני מרוצה, ואיפה שיצא אנחנו נהיה שם. אז אנחנו דואגים כמעט להיות בכל מקום.
אנחנו בעצם כמו הרפס.
מחלת הנשיקה.
כן, כן.
אחלה קונוטציה.
אפשר, כן. כן, זה הזכיר לך איזה מישהו, אני מבין. אז אני אומר, קודם כל, באמת רוקביצה נמצא בתקופה באמת מדהימה, וכמו שאמרתי, פרסמנו...
במקום מישהו.
כן, לא, אבל אני אומר, פרסמתי שהוא עם 6 שערים, ומה שמדהים הוא שכל השישה שערים שהוא כבש, כולם בנגיעה אחת בלבד. בנגיעה אחת בלבד, זאת אומרת, לא עבר שחקן, לא זה, טק יהיה.
מה קורה שהוא נגע פעמיים?
אז זהו, שזה, כן. פעמיים הוא נגע, פעמיים
פסלו. עבר מזמזם לו.
בדיוק.
נגעת פעמיים?
בדיוק.
הכדור, יורד האוויר מהכדור.
אז יפה, אז כדי לסבר את אוזני מאזיננו, אז בשני השערים שהוא נפסלו לו בעבר, אז כן, הוא קרש את זה בשתי נגיעות בכדור, ולכן, כן, אז
תמשיך. מה השער? נגד פול תביב, מה היה השער השני שנפסל לו בעבר?
נגד כפר סבא. נגד כפר סבא.
היה אופסייד לא שלו דרך אגב, היה אופסייד של חזיזה.
של חזיזה.
שקיבל את הכדור.
זה לא היה באמת אופסייד, כן, אבל בוא, אולי הסרוך.
אני רציתי להגיד את זה ביום חמישי, כי עשינו את השידור מיד אחרי יום רביעי, מיד אחרי מחזור ליגת האלופות, בעיניי, ואני הייתי מהאנשים שתמכו בעבר, ורצו את ההיעדר טעויות שיפוט האלה, עבר פשוט הרס את הכדורגל.
אז זה נורא תלוי איפה, אבל.
אני חושב שצריך ללמוד.
אני לא מסוגל, לא יכול להיות מהלך שבו יש לך כביכול עבירה בצד אחד, מהלך ממשיך דקה וחצי, בצד השני מופקע שער, ואז הולכים לבדיקת דבר, השער שם נפסל, ופה יש פנדל. זה לא יכול להיות בשום צורה. זה... יותר מזה, אתה יודע, יש דברים בסיסיים שזה בהנאה של הצופים מהכדורגל. יש דבר, יש אוהדים שמקשיבים לשידור הזה ואומרים, יש יותר דבר כיף לראות את החלוץ שלך, רץ אחרי גול, בטירוף, חוגג את השאר. הם חלוצים, לא רצים, הם שמים את הגול, ואז הם...
הוא מסתכל, כן, אתה מוריד את השמחה הספונטנית, אבל בסדר, קרה פעמיים לרוקביצה, אולי הוא יסיים בסוף העונה כמלך שערי עבר, גם אפשר...
גם תואר. גם תואר.
צריך, כן, זה תואר, צריך לעקוב אחרי...
מה תיתן לו, דיסקט?
דיסקונקי, אנחנו נעקוב אחרי הסיפור של רוקביצה, אז זה שחקן אחד, זו השאלה שלי, ואני שואל אתכם כאן באולפן, וגם אתם המאזינים, הצופים שלנו, שואל לכם שאלה פשוטה, נסו לענות עליה, אם ירדן שואה נכנס, את מי אתה מוציא?
אני אשית את ווילסחוט.
אוקיי. אבל אז אתה עובר לשחק בשיטה של שני חלוצים.
או שני חלוצים, ששר יהיה בצד שמאל, וחזיזה בימין, או הם יכולים גם להתחלב ביניהם.
אז אתה עובר ל-4-4-2. כי אחרת...
אני אישית גם לא... שואה מאוד מעניין אותי גם כמאחורי החלוץ, ברמת ה...
יפה, אז בגלל זה אני רוצה כן להפתיע. בגלל זה אני כן רוצה להפתיע, שאם אני...
זאת אומרת, לא באותו קו.
אני אפתיע את האוהדי, אני לא מאמין שזאת תהיה דעה פופולרית, אבל...
דרך אגב, יש גם את האופציה, כי שואה הרבה בבני יהודה, הוא היה הרבה משחק על ימין, שסילבסטר היה חלוץ והוא הולך לימין, אז זה גם אופציה שהוא יהיה ימין, חזיזה שמאל למשל, ושרי באמצע, כי שרי, אני חושב שהוא הכי אפקטיבי כשהוא באמצע, שהוא
באמצע חופשי
עושה. אז אני דווקא יפתיע, אני חושב שזו עוד ידעה יותר מדי פופולרית, אבל אם לעשות רוטציה על שוע, אני חושב שהייתי עושה רוטציה עם שרי.
שרי בחוץ?
כן. לקחת את שוע יותר אחורה. שוע הוא שחקן שיש לו דריבל טוב, ויש לו גם מסירה טובה.
כן, אבל הרבה
דאבלים שהוא יודע לעשות עם רוחביצה.
אין לו את ההגנה של שרי.
נכון.
ושרי מקבל כדור מאחורה.
נכון, בגלל זה אני אומר, זה מאוד תלוי גם מי אתה פותח מאחורה. כי אם אתה פותח עם נטה ואשכנזי, או נטה ופוקס לצורך המקרה, אתה יותר רגוע הגנתית.
דרך אגב,
אם אתה פותח עם נטה עם מקסים, אתה עושה כזה קשר וחצי.
אז בוא נשים רגע לשולחן את מקסים פלקוצ'נקו, אוקיי, ואני לא רוצה לדבר עליו ספציפית, כאילו הוא, אני מרים אותו למעלה כדי לתת איזשהו זרגור על הנושא. על הנושא לא, אנחנו נדבר עליו, אנחנו גם ניכנס קצת גם לנתונים שלו וגם נדבר עליו, אבל אני מרים אותו כאילו למעלה, והסאבטייטל שלו הוא בעצם, זה הטייטל המרכזי, אפילו לא סאבטייטל, זה קשר אחורי, אוקיי? אז יש לנו את נטע לוי, יש לנו את יובל אשכנזי, יש לנו את פוקס, ויש לנו את מקסים פלקוצ'נקו. עכשיו, אנחנו, אתמול היה ראש חודש כסלו, אנחנו כן, תמול היה ראש חודש כסלב.
אוקיי.
אנחנו בואכה ראש חודש דצמבר גם. ומה שאומר שנשאר...
חודש הזה אני מכיר.
שנשאר לנו עוד חודש...
להתחיל לרגוש.
את ינואר, בדיוק. עכשיו, שמענו במהלך השבוע כל מיני רכשים כאלה ואחרים. ואנחנו מדברים כאן כדורגל, אנחנו מנתחים כדורגל אמיתי. ואני שואל עכשיו את שניכם, ואני שואל גם אתכם, המאזינים והצופים, תחשבו על זה. יש לך תקציב להביא שחקן. את מי אתה מביא? קרים פריי או בירם קיאל? עזוב שאנחנו רוצים את שניהם וזה בסדר, הבנתם? יש תקציב. עכשיו, אתם מחליטים בראש, יש לכם דילמה.
קופה קטנה.
יש לכם קופה אחת. אוקיי, ינקלה אומר, אני יש, הנה, הוצאתי תקציב, לא צריך יותר מדי רכש מינואר, יסללי חוזר, אם יחזור טוב, יש לך זה עוד, זה סוג של רכש שחוזר אליך.
שחקן
אבל, מלא. אבל אני, לא מוכן, אני רוצה להשקיע באחד. באחד. במי אתה משקיע? קרים פריי או בירם קיאל?
זו שאלה טובה.
שאלה קשה.
אני הייתי מתחכם, הייתי משחררת, אם נגיד ג'אנדו משתחרר, ואז את אוטין אתה יכול להשאיל או לשחרר, אז אתה מביא את
שני. אני חושב שאוטין יותר ישחררו אותו, אבל...
לפחות השאלה, לפחות.
אוקיי.
כי אין סיבה שהוא יישאר.
בלי להתחכם.
אין גם סיבה לשחרר אותו.
קרים פריי או בירם קיאל, מה יותר טוב למכבי חיפה? מה אתה רוצה לראות מה יותר טוב למכבי חיפה? אפשר גם לחלק את השאלה בצורה הזו.
אני אגיד לך, אני חושב שהייתי הולך על פריי. כן, אוקיי. אני חושב שיש לך, זה בהנחה אבל שג'אנדו נשאר,
כן.
אני כן חושב שהוא פוטנציאל, ויש לך רביעה שהיא טובה, גם מקסים מאוד דרשים אותי נגד ביתר איך שהוא נכנס,
כן.
וזה, אני מציין את זה במיוחד, כי אני תמיד טענתי ששנה שעברה, ובתחילת העונה, כשאבו פאני קיבל את הדקות, הוא הרשים אותי יותר, ומקסים מאוד הרשים אותי, ואני חושב ש...
אז אתה אומר, אני רוצה לשמור על האורגני, על מה שיש כרגע, כן.
אגף שמאל שלנו,
זול, אם
כבר מחפש בעיה, זה אגף שמאל של ההתקפה. שזה...
מישהו שיעזור למגן, מישהו
שיעזור... שהכי פחות בולט אצלנו.
שאנחנו הכי פחות תוקפים ממנו.
כן, הוא הכי פחות אפקטיבי, ושם מן הסתם פריי זה המשבצת הטבעית שלו, זה המקום שהוא אוהב להיות בו, זה המקום שאתה לא צריך להתאים אותו למקום, אלא הוא מותאם כבר למקום, זה המשבצת שלו. כמובן שאנחנו גם מודעים לזה שהוא מאוד רוצה לחזור, ואנחנו מודעים גם לזה שהקהל אוהב אותו, ואנחנו מודעים לזה שהשחקנים
בתחזמך... אתה מוכן לקחת על עצמך את הריזיקה, שבירם קיאל חוזר לארץ, והוא ימצא את עצמו במכבי תל אביב, או בהפועל באר שבע, ולא מכבי חיפה,
כי אתה החלטת... קרים פריי יגיע ויהיה במכבי תל אביב.
א', אני לא חושב שמישהו לא יגיע למכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, כי זה חתיכת סכום, למרות שאתה עכשיו, ענית לי תשובה שאני גם, אתה יודע.
תשובה פוליטית מאוד.
כן, פוליטית מאוד.
אם הוא שחקן חופשי, מכבי תל אביב, עם הפייר פליי, גם ככה הם לא יכולים לקנות שחקנים וזה, הם יעדיפו לתת מסכות.
לא, אבל הוא לא שחקן חופשי. הוא לא שחקן חופשי,
הוא נמצא. הוא שחקן חופשי.
לא, הוא לא שחקן חופשי. הוא שחקן בשישה חודשים האחרונים של חוזה.
נכון.
ומי שחובבנו של המנג'ר, בעצם יש מה שנקרא approach to sign, אתה יכול להציע לו חוזה ולהביא אותו,
כשהוא יגיע בסוף העונה,
או שאתה יכול כן לבוא בדיל עם הקבוצה תמורת סכום מאוד מאוד מצומצם.
סמלי, כן.
סמלי, בשביל להביא אותו כבר בינואר, הוא לא בתוכניות של בשקשיר.
זה יחסור, שמע, עזוב, הם לא...
מכבי תל אביב לא יכול להביא אותו.
לדעתי הם לא ידרשו עליו כלום, כי מספיק להם שאת החצי שנה הזו הם יחסכו את המשכורת שלו, זה עדיף להם.
בוא.
אני יודע מה, זה ביקחו עליו מה...
אלכס, בירם קיאל או קרים פריי?
פריי, והנה עכשיו ניתן כל הסיבות למה זה אמור להיות קיאל.
פריי, אוקיי.
לא, אני אסביר לך עוד פעם.
קודם כל, אלקיאל חייב גם לציין שהעונה הוא בקושי שיחק, וגם חצי עונה האחרונה של שנה שעברה הוא בקושי שיחק, וזה משהו משמעותי. אם הוא היה שנה, אפילו בצ'מפיונשיפ, שחקן
הכי טוב בעולם, כן, אבל ראיתי אותו בנבחרת משחק פנטסטי.
זה אין מה להגיד. הוא קשר אמצע, הוא בטופ שלנו כרגע.
אני אומר פריי כי זאת הרוח שלי של הכדורגל ההתקפי, של לראות הצגות בסמי עופר, של סוף סוף להכניס לקהל שלנו את הנרטיב הזה של מכבי חיפה הגדולה, הכדורגל של מכבי חיפה, הברזיל הזה של ישראל שאנחנו כל כך התרגלנו אליו, ווואלה, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, בכנות מבאס אותי שיש אוהדים צעירים לקבוצה שלא חוו את הדברים האלה, לא חוו את פריס סן ז'רמן בקריית אליעזר, לא חוו כל מיני, אתה יודע, שילובים משומר עם השער שלו נגד פתח תקווה ב-2-1 בלי אליפות.
גול אליפות.
לא חוו את כל הדברים האלה, ואתה יודע, ואני חושב שאחד מהדברים שבונים אוהדים זה החוויות האלה שהם זוכרים אחרי זה. זה למה פריי. אבל קיאל, קודם כל אנחנו מדברים על שחקן זר מול שחקן ישראלי.
נכון.
ושחקן ישראלי לא תופס משבצת של זר, וזה מאוד מאוד חשוב. שתיים, אנחנו מדברים על שחקן שהוא מזוהה עם מכבי חיפה. אין שחקן יותר מזוהה מבירם קיאל עם מכבי חיפה. אפילו עם רפאלוב, אתה יודע...
יש לך את רפאלוב וחמד שאתה...
כן, אבל רפאלוב עוד איכשהו פזל... חמד לא חוזר. ורפאלוב עוד איכשהו נגיד פזל למכבי תל אביב, שאני לא מאמין לפרסומים האלה.
מה, בחזור? לא, אני יודע שג'ורדי דיבר איתו.
סבבה.
אבל בסדר, אבל לגיטימי, אתה יודע.
לגיטימי, כן, שחקן על המדף. אבל בירם קיאל לא דיבר עם אף אחד. תמיד ציין כמה מכבי חיפה נמצאת בלב שלו. תמיד ציין שהוא ירצה לחזור והוא מזוהם המועדון.
אז קרים פריי בסוף או בירם קיאל?
אז אני אותו אומר, אני אומר פריי, אבל אני נותן גם סיבות למה להביא את בירם קיאל. ואנחנו מדברים פה על שחקן שיכול לקחת את העונה הזאת בצורה די רגועה, להיות האבא והאימא של השחקנים היותר צעירים של נטה, לעשות מה שאלברמן עשה לנטה, אבל עכשיו מהספסל, לחזור מהפציעה בצורה רגועה, ובעונה הבאה אתה מקבל שחקן בסך הכל בין 32, אבל הרמה הפיזית שלו, קצב המשחק שלו, היא מעל
בארץ.
הליגה, שמיים
במשחקים
בארץ.
במשחקים של הנבחרת ראו את זה, הוא נהיה, הוא מפלצת, אין מה להגיד.
אבל אתה יודע, אתה ציינת משהו שאתה לא דיברנו עליו ביום חמישי, ואתה ציינת את זה, וזה בעצם החיסרון שלנו בצד שמאל. אם היה לי תעתיק של מבוקה בצד שמאל, ולא סן מנחם, הייתי אומר...
אבל סן מנחם עושה עבודה טובה,
לא, זאת אומרת, לא התקפית.
זה השיטה של בבול, אנחנו דיברנו על זה, כנראה שזו השיטה, כי... סנטל, אתה לא רואה אותו מחבק את הקו, אתה לא רואה אותו מגיע לקו.
נכון, הוא, לא, הוא התקפית, הוא לא נותן לך את זה. אם היה לי שם תעתיק מבוק, הייתי אומר, אוקיי, האגף שמאל, אולי ייקח לו קצת זמן, אבל הוא יגיע לשם. אבל האגף שמאל שלנו הוא באמת, באמת לא אפקטיבי, וחבל, כי אני חושב שקבוצות יותר גדולות שירצו להסתגר, אתה יודע, טרנר לצורך המקרה ביום שני הבא. אני ברק באחר, אני סוגר את ימין. אני שם את כל מהובן, אני עושה את מה ש... את מה שרוטן, או, לא, לא רוטן, את מה שמולנסטיין עשה בזמנו על מכבי תל אביב בניצחון 2-1 עם השאר של גרי, בדיוק, עם סן. נכון, זה מה שאני עושה, זה צועק לעין, וכמו שדיברנו על לנצל נקודת תורפה של קבוצה, זה אי אפשר לא לנצל דבר כזה. לכן, פריי יכול לתת לנו את השלמות ההתקפית.
אז פריי.
נכון.
אז פריי. טוב, תשמע, אני עוד פעם, מעניין מה אתם החלטתם, מעניין מה אתם חושבים, כאילו בירם קיאל ופריי, כי זה באמת משקל, אני עושה פה איזה סוג של משפט שלמה, ואני אומר, רגע, מה כדאי יותר?
אני חושב שלהביא את שניהם, כאילו זה מאוד אפשרי.
תראה, עזוב רגע את שניהם, אני מדבר על אופציה אחת, אם ינקל אומר, בוא נחזק, תראה, אם אתה מביא את בירם קיאל, יכול להיות שאתה פוגע בנטה.
לא, נטה,
אתה פוגע באשכנזי ואתה מוציא את מקסים בכלל מהרוטציה.
מהרוטציה, נכון? ופוקס אני לא יודע אם יראה דקות.
לא, אם אתה מביא את קיאל, אחד מהארבעה חייב ללכת.
נכון.
ברור. אבל בוא נודע על האמת, בוא נודע על האמת, קבוצה שלוקחת אליפות, זו קבוצה שיש לה את האמצע הכי טוב בליגה.
זה אני מסכים.
הכי טוב בליגה. וראינו את מכבי תל אביב עם דור פרץ ודור מיכה וגלאזר ושירן יני.
גם בתקופות של אוגו ואובן.
אוגו, אובן, ואיך קוראים לו?
אייבינדר.
וזה מיטרוביץ' ואיגיבור.
בית ירושלים בעונה הטובה שהיא רצה לפלייאוף העליון הייתה עם קלטינס, קלאודמיר וגם אייבינדר, אם אני לא טועה.
אוקיי.
כן, כן, אמצע חזק, גם מכבי חיפה לאורך השנים תמיד ג'וטאוט, אז כל מה.
בדיר, עידנטל.
עידנטל היה יותר 50-50, אבל כן.
מיכלסק.
בדיוק, אז היה לך אמצע חזק, וקבוצות עם אמצע חזק הם זאת שלוקחו את הניפות. אנחנו קבוצת התקפה משוגעת, אין ספק, אין ספק, אנחנו קבוצת התקפה מדהימה, אבל אם האמצע לא יהיה לו בלנס או לא יהיה לו עוצמה, אז בונה, השנה אפשר לעשות את זה, ולא להגיד בוא נחכה לשנה הבאה. לכן אני לעומתכם מביא את בירם קיאל, ואני חושב שגם קפטן אמיתי למכבי חיפה, שחקן בית, שיכול גם להשפיע על הצירים, לגדל גם, למרות שנטע כבר ילד גדול, אבל כן ככה לתת איזושהי חסות. אתה יודע, באמת בעל בית.
אני מדבר על שחקן שחוזר מ-10 שנים, של פרמייר ליג וליגה סקוטית.
נכון.
ליגות פיזיות, קצב.
ואני חושב שפריי, באמת, עם כל הכבוד, ויש לו הרבה כבוד, ואני אוהב לראות אותו, ובגלל שאני אוהב כדורגל של פנטזיסטים, ואני אוהב לראות אותו את הדריבל. אני חושב שהאגף שמאל של מכבי חיפה יכול לתפקד יפה עם חזיזה ועם ווילצחוט, והייתי מביא את בירם קיאל. מעניין אותי מה אתם טענו, בירם קיאל או
אני מבטיח לשחל לגובות מישהו ירשם ראיוס.
ראיוס.
ראיוס בעונה מדהימה.
ראיוס בעונה מדהימה.
כן, בן כמה הוא כבר?
63,
4. יפה, אין, אני אהבתי את הביתות. ידעתי, ביתה חופשית זה יותר טוב מפנדל. זה בפנים. גאון.
שיביא אותו ללפני משחק שיש את האירוע.
אל תחזיר דברים שלא עבדו. אבל
באותו פאנל תארח גם את רפי דן.
זה היה רע מאוד. אז מקסים פלקוצ'נקו, אתה מכניס אותו במקום? אם אתה עושה רוטציה ואתה אומר, יש לי את האופציה, מרקו בלבול נותן אור ירוק לעשות רוטציה ביום ראשון, אז מקסים במקום?
יובל אשכנזי, וממספר סיבות. יובל אשכנזי קודם כל, לא פותח מחצית ראשונה טוב, כבר מספר משחקים. מספר משחקים אנחנו רואים שהוא החוליה החלשה במכבי חיפה במחציות הראשונות. הוא שחקן שהמון עובר דרכו, הוא שחקן שאמור להצטרף בקו שני, הוא אמור למסור את הכדורים קדימה.
הוא אמור להניע את הכדור מהקישור
בדיוק, והוא לא פותח מחצית ראשונה טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, בחדרה, אנחנו מצפים שתהיה קצת יותר צפופה מאחורה, ואתה רוצה שחקנים שיהיה להם אופציה של ביתה מרחוק, ומקסים פלקוצ'נקו באמת יש לו את אחת הביתות היותר טובות בקבוצה שלנו וגם בליגה, ואתה רוצה, אתה רוצה את האיום הזה, אתה רוצה גם שחקן כזה בהרכב, במקום אשכנזי, שהשחקנים של חדרה, בהכנה טקטית למשחק, ידעו שהאיום הזה קיים. יציאה שלהם יותר לכיוונו, יאפשרו יותר שטחים לשחקנים כמו שרי, רוקביצה וכל מי שבמקדימה.
אני אתן על זה נקודה קטנה. מקסים באמת נותן את הקטע של הביתות מהחוק, שזה דרך אגב לדעתי...
כן, אבל חוץ משטרסבורג, כאילו לא...
הוא לא שם גולים.
יש לו היסטוריה של גולים מרחוק.
השאלה, כן, אבל...
תן לי רגע, אני רק אסיים את מה שבאתי להגיד. אנחנו דיברנו על זה, שלחדר היה באמצע את פוצ'יבה ואבו פני. אוקיי? והם במשחק האחרון, אם אני לא טועה, הם סיפקו ביחד 20 חילוצי כדור. מקסים הוא מאוד טוב התקפית, הוא מאוד חלש עד היום ממה שאני ראיתי בחילוצי כדור. מאוד חלש. ואם יהיה לך רק את נטע כמחלץ, זה יהיה לך בעיה מול האמצע שלהם, מול אבו פני ופוצ'יבה. אז אני לא הייתי פותח עם מקסים במקום אשכנזי. אם okay. כבר מכניסים אותו, זה כאקסטרה. או אם אתה רוצה בכל זאת לתת לאשכנזי קצת מנוחה, זה רק פוקס, שמכל הניתוחים שעשינו עליו, על מה שהוא שחק בצרפת, וזה אחד הנתונים הכי חזקים שלו, זה חילוצי כדור. זה מה שהייתי עושה. וזהו, נטו כדי להתחיל עם אמצע חזק ולשלוט על האמצע שלהם, ומשם כבר נצטרך לשבת להם על הרחבה.
מה שאפשר לשים לב בעצם, שחדרה, רוב המשחק שלה מתמקד בהגנה, מה שגם יכול למנוע ממקסים פלקוצ'נקו את הספייס לבעוט מרחוק. אנחנו רואים שהם גם מקום ראשון בליגה באיבודי כדור בחצי שלהם, אנחנו מדברים על 174 איבודים בחצי שלהם.
זה טוב לנו.
מצד שני, בחילוצי כדור הם מקום חמישי בליגה, ויש להם 88% חילוצי כדור בחצי ההגנתי שלהם. זאת אומרת, הם מאבדים, מחלצים, אבל זאת אומרת,
רוב המשחק שלהם, בחצי שלהם.
בדיוק, רוב המשחק בחצי שלהם, ושם הרוב קורה, ולכן יש שם צפיפות מאוד 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 גדולה.
הם מזכירים לי מאוד את יהודה של אבוקסיס.
בני יהודה, נכון.
מתפרצות, מעברים, מסתגרים מאחור, הולכים אחורה, נותנים לקבוצות האחרות לשלוט.
ואם אתה זוכר את מה שגל אלברמן אמר בפודקאסט הקודם, כי שניכם הייתם שם, זה שהקבוצה שמכבי הכי מתקשה מולה, זו בני יהודה. ובני יהודה, עוד פעם, זה היה עוזר מאמן של אבוקסיס. הוא כנראה יודע, ועדיין לא שיחקנו נגד אורי גוטמן. כמאמן ראשי.
הוא היה שנה שעברה בקריית שמונה, לא?
לא, היה ב...
או תומר קשטן היה.
לא זוכר כבר, אבל אני חושב שאם בני יהודה זו קבוצה שעושה חיים קשים מאוד למכבי חיפה, מכבי חיפה עדיין לא מצליחה לנצח אותה, אז גם גוטמן יעשה חיים מאוד קשים למכבי חיפה.
הם ניצחו אותנו דרך אגב חדרש. פעמיים. שיש שם הרבה
שחקנים
שהיה
שם, ניצחו אותנו פעמיים.
פעמיים ניצחו אותנו, נכון? ועוד קבוצה, כן, רוב שם כבר שחקנים אחרים, אבל אני חושב ש... הקבוצה של אורי גוטמן תעשה חיים קשים למכבי חיפה, ולכן עד כמה יהיה מקסים פלקוצ'נקו יעיל, אני לא יודע במשחק הזה. בואו נספר למאזינים שלנו על עוד כמה פערים שיש בין שתי הקבוצות.
דיברת על הנושא של, כן. דיברת על הנושא של ליבודי כדור, אז אם יש שחקן שאני תלוחץ אותו מאוד במרכז המגרש, זה דווקא לוסיו.
החלוץ.
כי לוסיו, קודם כל, לוסיו, בשיטת משחק שלו, הוא יורד אחורה, הוא מסתמך המון על המהירות שלו ועל כוח הפריצה שלו, הוא יורד אחורה לכיוון מחצית המגרש, קו 40, ומתחיל, מנסה להתחיל את ההתקפות משם. בדרך כלל מה שקורה זה שזיקרי וקוגבניה או גולדנברג, בהרבה מאוד מהמקרים, הם אלה שתוקפים
קדימה. גולדנברג גם שהם משחקים בקו 4 או רק
כל הזמן? כל הזמן. מיד אתן כמה נתונים לגביו, כי ממש סימנתי אותו כשחקן מפתח למשחק הזה. אבל הוא מתחיל את ההתקפה שלהם מאמצע המגרש. אבל באותה מידה הוא גם מוביל את הליגה בעיבודי כדור. לוסי הוא השחקן שמאבד הכי הרבה עיבודי כדור. 111 עיבודי כדור בעשרה משחקים. זה ממוצע של 10 עיבודים למשחק יותר.
זה המון.
והוא מאבד מתוך ה-111, 26 עיבודים נעשו בחצי המגרש של חדר.
ואתה מדבר על חלוץ.
כן.
זה חלק מסגנון המשחק שלו, אבל הוא מאבד הרבה כדורים שם.
אבל עדיין, בוא נספר לחבר'ה שלנו, שלוסיו, שחקן פנטסטי, 4 שערים כבר.
שני בישולים.
שחקן מאוד 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 יעיל, שחקן מסוכן של חדרה.
פועל תל אביב נלחמו עליו בשיניים.
נכון, צריך לשים אליו לב, אבל כמו שאתה אומר...
אם אתה לוחץ אותו, ואתה גורם לו לאבד עיבודי כדור, אתה עושה שתי דברים בעצם. אתה חוטף את הכדור בחצי המגרש של חדרה, ואתה יכול לצאת יותר מהר להתקפה. בדבר שני, אתה מבטל את כל הדברים האלה, כי לוסיו, מהיר ככל שיהיה, יעיל ככל שיהיה, שערים ובישולים, בלי כדור, לא ממש מזיק.
וזה צריך למישהו יצטרך לשמור אותו צמוד צמוד, לא לתת לו אפילו לפתוח את העוצמה ואת
המהירות. לא הייתי עושה עליו מנטומן, אבל הייתי בהחלט שם אותו בטווחים, שלא יברח בין הטווחים, בין נטע לאשכנזי.
אז בוא נסתכל עוד פעם על הפערים של בין מכבי לחדרה. אז מכבי נמצאת מקום ראשון באיומים לשער עם 163 איומים עד כה. בכמה משחקים עברנו? 11? 10 משחקים. אז 163
זה קצת יותר מ-18 משחקים, 18 איומים
במשחק.
כן. ולשער 70, ולמסגרת אנחנו מדברים על 72.
50. 52% למסגרת.
52% למסגרת, 72 זה המספר הכולל, עם 8 בממוצע למשחק. וחדרה לצורך המקרה, עם...
רגע, לפני שנגיד את זה, הם מקום אחרון.
בשני הפרמטרים.
באיומים?
כן.
גם בשער, גם במסגרת.
זאת אומרת, קבוצה...
וגם בהחזקת
כדור. קבוצת חפירות קלאסית, שכמו מכבי חיפה בדיוק, מפסידה אך ורק פעם אחת. יש לה הפסד אחד בודד לחדרה, צריך לשים לב לנתון הזה. כן, צריך לשים לב לנתון הזה. הפסידה רק פעם אחת מתחילת העונה, בדיוק כמונו. היא לבאר שבע, אנחנו למכבי תל אביב.
ובאופן מצחיק, אגב, היא הפסידה במשחק שבו היא פתחה במערך הכי אחורי שלה. זאת אומרת, במשחק נגד באר שבע, הם ידעו מה היא הולך לקרות, הם יצאו לטרנר, הם פתחו ב-5-4-1, לא 3-2, אלא 3 בלמים, 2 מגינים, 2 קשרים אחוריים, 2 קדימה וחלוץ, זה הכי אחורי שאתה יכול לעשות, והם עדיין ספגו 3 שערים.
אז טוב.
גוטמן למד, זה אחד מהדברים החשובים של מאמן טוב.
זה מדהים, אתה יודע, הוא למד, ואז כמעט בכל המשחקים אחרי זה הוא פתח עם רביעה מאחורה.
עכשיו סמי, אני רוצה לסמוך על הזיכרון שלך, ולשאול אותך שאלה, כמה שערים מכבי חיפה שמה מקרנות?
השנה?
כן.
אני זוכר, אם אני לא טועה, היה את סן מנחם נגד נתניה, נכון. והיה את חבשי נגד רעננה.
זאת אומרת, שני שערים מקרנות. השאלה ברמת הנתונים שיש לנו, שמכבי היא מקום ראשון בליגה, עם 66 קרנות מתחילת העונה.
אתה חייב לשים יותר.
אז השאלה אם אתה צריך לשים יותר.
שני פרמטרים שהייתי משפר אצלנו עד עכשיו, אנחנו שמים לב, תמיד המחציות השניות שלנו יותר טובות, זה מחציות שאנחנו מיימים הרבה יותר מתוך הרחבה.
אוקיי.
ואז אנחנו גם מיימים למסגרת. יש מחציות ראשונות שלמות שאנחנו שמים 5-6 ביתות, הכל מחוץ למסגרת. גם המצבים הנייחים וגם ביתות מרחוק, ששנה שעברה היינו יותר טובים מזה, השנה אני לא זוכר אם שמנו גול מחוץ לרחבה. תתקנו אותי.
שנה שעברה גול מחוץ לרחבה.
לא, שמנו, שרי נגד כבר בצמד שלו שם...
וייסמן שם...
שרי שם מחוץ לרחבה.
הוואד שם אחד.
וייסמן שם אחד.
וייסמן שנה שעברה.
בפריצה האלכסונית והוא נותן לכדור...
לא, זה שנה שעברה, אנחנו מדברים על השנה.
השנה
מחוץ לרחבה, אני זוכר גול של שרי מחוץ לרחבה. הגול השני שלו נגד כפר סבא, היה לו אחד בתוך הרחבה, והגול השני היה מחוץ לרחבה.
שפגע בשחקן
ונתן. נכון.
אוקיי, אוקיי. זה, והוואד גם נתן מה-16.
נכון.
שזה בסדר, אבל אנחנו צריכים להיות יותר...
מקסים נגד שטרסבורג, עווד מקצה הרחבה נגד הקבוצה שבא לפני שטרסבורג.
מורה.
נגד מורה. לא, אבל אנחנו מדברים על הליגה, ואני חושב... אז רגע, אז מה הנתון הזה אומר בעצם, סמי?
שאנחנו מתקשים בכל הקטע של ביתות מחוץ לחווה, ונחים, אנחנו צריכים לעבוד על זה יותר, כדי להיות הרבה יותר אפקטיביים בזה. גם אם לא לכבוש, פחות יותר כדורים למסגרת, שיגרמו לריבאונדים.
אבל באופן כללי חושב שמצבים נחים תקוע איפשהו במחס פה בישראל. בשני אספקטים. גם להתגונן מפני מצבים נחים, וגם לייצר מצבים נחים. אני לא ראיתי קבוצה עדיין בארץ, שיודעת לקחת את המצבים הנחים. מכבי תל אביב
בתקופה של ג'ורדי, היו עושים תרגילים מדהימים. עושים תרגילים מדהימים. גם הפועל באר שבע יחסי.
אני רוצה לסבר את האוזן למאזינים שלנו, שמצבים נחים נהיה אספקט כל כך חשוב בכדורגל. זה אולי, אפשר לקרוא לזה הבשורה של הכדורגל המודרני, מפת העובדה ששום דבר טקטי כמעט לא מחודש היום.
במונדיאל האחרון 50% מהגולים היו ממצבים נייחים.
ככה. מדהים. 50% מהגולים במונדיאל האחרון הוכרו מצבים נייחים. נבחרת אנגליה ששמה דגש, 50% מהאימונים שלה עובדים על מצבים נייחים, מתוך 11 שערים במונדיאל כבשה 8 במצבים נייחים. ויותר מזה, שלושת המשחקים המכריעים בליגת האלופות שנה שעברה, גם הם הוכרו במצבים נייחים. גם ליברפול נגד ברצלונה, גם טוטנהאם נגד אייאקס.
וגם ליברפול טוטנהאם.
בדיוק.
היה פנדל.
אז הכל, המצבים נייחים זה משהו שחייבים לעשות בו את האפגרייד. ואתה צודק, כי אנחנו מרימים הכי הרבה קרנות בליגה, ומנצלים מזה, בסך הכל, שני שערים בראש. יש פה בעיה.
אז צריך לעבוד על זה. אני חושב ש66 קרנות זה המון, המון המון. מכבי מגיע להמון מצבים, ואפשר לנצל את זה יותר.
במיוחד נגד קבוצות כאלה, שזה משחק שיהיה חפירות, אם אתה תדע להשיג לך מצבים מהנייחים,
אבל כמה גובה יש, לך כבר מכבי חיפה, למעט סיינסבורי ווילצחוט?
קודם כל, היום אתה לא
נוגח טוב.
גם סן מנחם מנטר מאוד גבוה.
סן מנחם... קודם כל, נייחים זה לאו דווקא חייב להיות בגובה. אתה צריך לדעת את היתרונות שלך ואת החסרונות שלך. לא אפשר לעשות תרגילים ולשחרר שחקנים לפס מאחור, ואפשר לעשות אלף אחד דברים, וקורה רחוקה וחצאי גובה. אפשר לעשות הרבה דברים. שמע, אני לא מאמן, ובטח שלא מאמן נייחים. הפתרונות זה...
הפתרונות שם. שם, בצוותים הללו.
אבל אני חושב שיש לנו את הכלים, יש את מי שיגיע.
עכשיו, במשחק נגד חדרה, אנחנו...
עוד נקודה, גם מופרי הרד, עם כל זה שהוא נמוך,
הוא מאוד מסוכן. או שהוא איתו מצוין.
הוא מאוד מסוכן, שהוא היה ברמת גן, הוא שם כמה גולים. גם אני זוכר במשחקים שלנו שהוא מגיע למצבים, הוא הגיע לכמה וכמה מצבים מכדורים נייחים.
כן, גם נגד ביתר, גם נגד ביתר, לפני שביתר עלו ליתרון, היה שם כדור חופשי של שרי מצד ימין, והיה לו חסר, מצד שמאל, סליחה, היה לו חסר סנטימטרים.
הרד, אתה רואה שהוא עולה, הוא מחפש את הלשים את הגול. הוא מתכנן את זה, הוא מנסה.
מנטר טוב, אוקיי.
אני רוצה להגיד לגבי מצבים בראש, ובאופן כללי הגבוהות לרחבה, אנחנו מדברים על קבוצה ש... לרוב משחקת עם בלם 1.91 מטר במרכז המגרסיסה, אבל הוא לא נמצא שם. עכשיו, גם המחליפים שיכולים להיות, בין אם זה רבח, בין אם זה זלקה, הם שחקנים מאוד נמוכים.
נכון.
אז זה המשחק להרים לרחבה. זה המשחק להרים לרחבה, וזה המשחק שהם יכולים
לדבר על רוטציה. הגבעות, למרות שיש לנו...
ואולי... גם זלקה ורבח הם לא פיזיים במיוחד.
נכון. ואולי... צ'ל צהליך. לגבי זה, הוא יגיד לך משהו אחר לגבי מנשה זלקה. פצה את צהליך, קרא לו את הרצועה, הלך להדליק מסועה. אתה מבין?
לא, בסדר,
וזה עוד בחג הסיגד, או הסיגדו, איך שלא
קוראים. אני מפרגן לזה על כך, זה היה מגיע.
אני מפרגן לו גם על המסוע, אבל לא מפרגן לו על הפציעה של
סולליף. על הפציעה של סולליף, כן.
מה שאני כן אגיד זה שאולי, מעבר לרק להרים לרחבה, אולי גם כדאי להכניס לרחבה כלים שיכולים אשכרה גם לנגוח. אז פה אתה נכנס עם הרוטציה של שוע.
שוע הוא אמנם הוא פיזי, אבל אני לא יודע.
יש לו כמה שערים בראש, לא רואים בכלל, בבני יהודה.
אז צריך לשים לב לדברים הללו. בואו ניתן עוד כמה נקודות מאוד מעניינות. אז דיברת על איומים מתוך הרחבה, אז מכבי מקום שני בליגה, עם 82 איומים מתוך הרחבה. חדרה מקום אחרון. זאת אומרת, אנחנו שוב, הנקודה היא חדרה קבוצה מאוד הגנתית, קבוצה מאוד עיקשת, מאוד קשוחה.
משחקת מאוד נמוך.
בדיוק. ואני חושב שיש... עד באר שבע שני משחקים שצריך לקחת 6 נקודות, והיימה.
אם זאת.
מכבי חיפה צריכה לקחת 6 נקודות, והיימה.
אם זאת, אבל אתה מדבר על קבוצה חדרה כמו קבוצה הגנתית, אבל עדיין עם שחקן כמו רוי זיקרי שמוביל את הליגה באיומים לשער ודריבלים. את כל הליגה.
לא, באיומים לשער הוא לא מוביל.
הוא מוביל לפי דעתי בשניהם, הוא באחוזי הצלחה, עם 57% הצלחה בדריבלים שלו.
זה אחוז גבוה מאוד.
אבל מהצד השני, אתה יודע, כמו שאנחנו תמיד אומרים, כבר מספר תוכניות, נתונים צריך להסתכל עליהם, אבל גם צריך להבין מה קורה. מצד שני, הוא שני אחרי לוסיו, מאותה קבוצה, בעיבודי כדור.
אני חושב שזה גם יכול לנבוע מזה שהם בעצם לא תוקפים עם הרבה שחקנים, ואז שהם מקבלים את הכדורים בהתקפה, יותר קשה להם לשמור
על הכדור. נכון, הם מנסים את הכדור החותך הזה, הם מנסים את הכדור גובה הזה, אם זה לוסיו במרכז המגרש, לזירקרי או הפוך, ושם הולכים הרבה עיבודים, כי זה כדורים שהם יחסית קלים להגנה.
נכון.
אז שם מגיעים מרבית העיבודים, אבל זה עדיין, זה שחקן, תראה, אם אני שנייה רגע נכנס לנעליים של מרקו למשחק נגד חדרה, אני אומר דבר כזה. לוסיו צריך לקבל פרס מאוד חזק במרכז המגרש, בשביל לחטוף לו את הכדורים, הוא שחקן שהוא מאבד הרבה כדורים.
זאת אומרת, תשים את אשכנזי על לוסיו.
כן.
לא,
לא, לא, מנטומן.
לא, ממש לא.
אחד הבלמים שיצא איתו.
לא רוצה. אני אדבר רגע על הבלמים.
כדי שאשכנזי ילחץ על הקשרים, זה פוצ'י בהם, זה אבופני.
אני מאוד מאוד לא רוצה את היציאות האלה של סנסבורי, כי אנחנו ראינו מה קרה בכמה פסקים האחרונים.
גם
נגד
ביתר.
נגד ביתר, כן.
וגם נגד הפועל תל אביב. לא, לא, צריך, אני לא נגד הפועל תל אביב. נגד ביתר.
אבל שמע, זה גם צריך ללמוד לעשות את זה. בגול ובמצב. המגנים צריכים לדעת, המגנים בכללי שלנו יצטרכו לדעת לסגור גם את זיקרי, גם את קוקבניה, שהם גם ככה או ככה ייכנסו לרחבה.
אז אני אומר, במשחק הזה, קוקבניה פחות מפחיד אותי. במשחק הזה, לוסיו צריך לקבל את הפרס, צריך לגרום לו לבית הכדורים, בלי הכדור הוא לא יעיל, ואנחנו יכולים לקחת את הכדור במרכז המגרש ולצאת קדימה להתקפה. זיקרי חייב לקבל תשומת לב, למזלנו, הוא נמצא על האגף של מבוקה, אבל אני לא כל כך חושש ברמת הפיזיות שלו, או ברמת המהירות שלו נגד מבוקה, שבאמת השנה אפשר להגיד שדרג את משחק ההגנה שלו בצורה ממש בולטת.
נגד ביתר הוא היה הרבה יותר טוב מקונט, שאני מחזיק מקונט מגן ימני מדהים, כן?
אולי הכי טוב בארץ. ועוד תשומת לב היא לגולדנברג, שהשנה יש לו עונה מצוינת, יש לו המון הצטרפות לרחבה, מה שחדרה עושים...
יש לו מרמות מעולות.
בדיוק, יש לו מרמות מעולות, אבל הוא מצטרף המון לתוך הרחבה, מה שחדרה עושים, הם מדביקים את כל המהלך לצד שמאל, ואז גולדנברג נכנס לרחבה על הגב של ארוך. ההגנה, בכדור ארוך, היו לו 3 ביתות מהרחבה, שהיו מאוד מאוד קרובות לגול, ועוד 2 שערים שהוא כבש.
וואלה.
אוקיי? אז זה שחקן שצריך מזים, ולצערנו הוא נמצא על הגב של סון מנחם.
לא, אני מחזיק מסטנד הגנתית. רגע, השאלה שלי, אבל אם גולדנברג עולה, בעצם, איך חדרה מחפים על החור שהוא יוצר בימים?
הם לא, הם לא מחפים.
אז זה גם נקודת תורפה, מצד שני.
נקודת תורפה. יש, אפשר להסתכל בתקצירים שלהם, התקפות למשל, שזיקי מתחיל לרוץ עם הכדור באגף אחד, והשחקן שרץ איתו זה לא לוסיו, ולא אבו פני, ולא לבבידי, אלא זה דווקא גולדנברג שרץ איתו, כשני שחקנים שרצים להתקפה. יש כמה התקפות כאלה שראיתי בתקצירים שלהם. אלה שלושת השחקנים יכול להיות.
עוד ניתן נקודת דגש, רוב השערים, מה זה רוב? כל השערים של הפועל חדרה היו מהצדדים בלבד.
שהם ספגו. שער אחד בקרן ושמונה שערים ספגו מהאגפים. רק מהאגפים. שום דבר דרך האמצע. זה גם קצת הגיוני, קבוצה שאתה יודע, מבוטנת האמצע. כן.
טוב, מעניין יהיה, עכשיו, מעניין אותי לדעת למה כזו בקלות, כששאלתי כל אחד מכם על החילופים האופציונליים, אם נעשית רוטציה, הראשון שאתם מוצאים זה ווילצחוט. למה?
כל השאר פוגעים, את מי אני יוצא? אתה בוא תגיד לי.
למה, ווילצחוט לא פוגע? ווילצחוט לא פוגע?
הוא הכי פחות מבחינתי בהתקפה.
זה אולי בגלל המספרים?
זה גם בגלל מספרים
וגם בגלל ההשפעה. אבל אני חושב שהרבה דברים
אבל הביאו אותו בשביל מספרים. הקלטות שלו זה... קלטות, אני יודע. אתה יודע, הווידאו שלו זה מספרים.
דיסקטים. שמע, אני חושב שהוא בינתיים, אני חושב שהוא בסדר. אנחנו...
לא, עושה עבודה טובה.
זה איתה בכוח מחפשת מלהוציא.
הוא צריך את הגול, הוא צריך את הגול, הוא צריך את העוד בישול. יש לו 2 בישולים כבר...
גול יפתח אותו, נראה לי. נכון. גול להרגיש את הכדור ברשת, לשמוח.
אבל טוב, איזה פריצה מרחוק, איזה ביתה, כמו שהוא יודע
להוכיח. ראינו שלשרי נפתחה הצ'קרמום, כי הוא השתחרר לו הכל.
מאוד.
גול אחד
כאילו שחקנים התקפיים, זה ביטחון, אנחנו זוכרים פה את מיודענו רוברטו קולאוטי ש9 מחזורים לא פגע בכלום ורצו לזרוק אותו כבר ואז נפתח
לנטרליה ש7-8 מחזורים אמרו מי זה הקרואטי הזה שהביאו לפה לארץ, נכון, אין ספק שאתה, לא, אבל אני חושב שווילצחוט כן עושה עבודה,
הוא מתחמם,
עבודה טובה, קצת מפרגנים לו עם המספרים, כמו שראינו השבוע בכתבה של
אורן יוסיפוביץ', אני חושב שהוא מתיש מאוד את השחקן ששומר עליו, השחקן ששומר עליו הוא אתה יודע, אנחנו אומרים שאנחנו במחצת השנייה עושים הרבה, אז הכוח הזה, זה כמו מערך התקפי. אתה קודם כל מחליש את הביצורים עם טנקים, ואחרי זה אתה פורץ כאילו מחיל רגלים. הוא מתיש את המגן. מי ששומר עליו, מי שהולך לצד שלו, בפיזיות שלו, במהירות, הכל, זה התשה. עכשיו, בוא, חדרה, קבוצה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד פצועה למשחק הזה. אין גם יותר מדי אופציות מהספסל. אם הוא מתיש את השחקן ואז יוצא בדקה 50, הוא עשה שירות מאוד גדול לקבוצה.
או שמתחילים להתאפס להם השרירים בדקה 65, אז אתה יודע, אז אתה מרים עוד הילוך, ואז
צריך לשלם למביאי כדורים שם, שהם יהיו בצד שלנו, שיביאו זריז את הכדור.
אתה ראית את מביא הכדורים הטוב בעולם?
כן, מוריניו.
מביא הכדורים הטוב בעולם הוא מוריניו.
גדול, כן, מספר אחת.
כמעט כמוני.
ראיתם את הכינוי החדש של מוריניו?
מה?
בטוטנהאם, The Kosher One.
The Kosher One.
למה זה היה?
קודם כל תוטנהאם זה קבוצה
יהודית
שמזוהה עם היהדות,
כמו
The Special One.
כן, אז The Kosher One.
Kosher One זה מצוין.
מעניין. אז שוב אמרתי, כאילו לווילד סקוט מפרגנים מספרים, טוענים ש, וכך היה ברעיון השבוע של אורן יוסיפוביץ' בוואלה, ואני מפרגן מאוד לאורן חבר, ושבא ואתה יודע ככה הרים לו, הוא הרים לווילד סקוט ואמר לו, תקשיב, אתה עם 100% הצלחה כשאתה משחק, כשאתה בהרכב, מכבי חיפה מנצחת. ואנחנו כבר בפעם השלישית, בתוכנית השלישית שאנחנו אומרים, צריך לדעת איך להסתכל על הנתונים, וזה בסדר ויפה, אבל מכבי חיפה מנצחת כאשר ווילד סקוט מוחלף. אז מכבי חיפה עושה את המהפך.
נגד נתניה, נגד נתניה נראה לי הוא...
כן,
נגד נתניה הבלנו מההתחלה, נגד נתניה זה משחק במעמד צד אחד.
נגיד הפועל תל אביב, ביתר, אתם מבינים עליך וזה,
הוא יצא... הפועל תל אביב הוא בישל את האחד.
אבל לא, זה מצחיק, אבל...
דרך אגב, משהו שגם אהבתי נגד ביתר, ואולי שווה למרקו אפילו להפתיע, ולהתחיל את המשחק, אני אהבתי נגד ביתר שהוא התחיל את השינויים בין חזיזה וווילד סקוט מאוד מהר בהשוואה להפועל תל אביב. הפועל תל אביב התחיל את זה רק בתחילת המחצית השנייה.
אז גם על זה
פרסמנו... אולי תתחיל נגד חדרה. תתחיל, תפתיע אותם.
אז אני אומר, גם על זה פרסמנו שסוויץ' סייד, הם עשו חילופי צדדים בשני המשחקים האחרונים, 6 פעמים, ווילד סקוט וחזיזה, משהו שנורא מקשה.
על היריבה.
על היריבה, וכמו שאתה אומר, חדרה קבוצה מאוד קצרה, וברגע שהם יעשו את זה פעמיים במחצית, אז אתה יודע, קצת ילכו לאיבוד, וזה יהיה עוד אופציה למכבי לתקוף.
אני מצפה גם לשדרוג הבא. אני הייתי רוצה לראות בתוך כל הסוויץ' סיידס, בכל החילופי תפקידים האלה, גם את שרי מצטרף. ובעצם יוצר שלישייה של חזיזה, הצדים. שרי ווילד סקוט על שלושת העמדות האלה. כי אולי למד ווילד סקוט מאחורי החלוץ, שאני לא כל כך יודע איך הוא יכול לשחק שם, אבל חזיזה יכול לשחק שם. שרי כמובן יכול לשחק שם, אבל כל אחד מהם צריך כל הזמן להתחלף, והשיטה הזאת שבו יש לך 3 שחקנים התקפים שנמצאים מאחורי החלוץ, וכל הזמן מחליפים מקומות ביניהם, זה יכול לטמטם אגב.
נכון. נכון, אבל צריך המון תאום בשביל זה,
המון.
כדי שגם הקבוצה שלנו לא תתבלבל מכל נכון. החילופי מקומות. אבל זה יכול להפתיע, ושמע, אתה יכול תמיד לנסות 5 דקות, אתה רואה שמשהו לא עובד, אתה מחזיר למה שרגילים. וזה מה שצריך לעשות, וזה אני נותן פידבק מאוד חזק לבלבול, שהוא למד השנה איך לנהל את המשחק תוך כדי, כן, איך להחליף.
תוך כן. כדי תנועה,
כן. מאז המשחק מול מכבי תל אביב, הוא בהחלט שדרג את ניהול המשחק שלו.
כן, חבל על הזמן.
אני יכול לבוא בטענות על חילופים מאוחרים מדי, בעיקר זה היה, נגד ביתר זה היה פחות זה, אבל נגד הפועל תל אביב, ולפני כן קצת יותר מהר, אבל שוב, הוא מנצח, אז אני לא יכול להגיד מילה אחת. מילה אחת אני לא יכול להגיד על זה. אז ככה בגדול, אם נדבר, כי את כל הנתונים כבר זרקנו, מכבי הפועל חדרה, איזה משחק מחכה לנו במשפט וחצי, סמי?
קשוח.
קשוח, קשוח עם ניצחון. קרב חפירות, אבל כן. ניצחון מה, עמום כזה, קטנצ'יק, או...
תלוי מתי יגיע הראשון. וזה זה נראה לי, אבל אני לא...
שעל פי הסטטיסטיקה, במחצית הראשונה הוא לא יגיע.
אני הולך על 2-0.
אני גם חושב שאני מאמר על 2-0. חייבים לזכור עוד נקודה אחת שאנחנו לא ציינו אותה. קצת נקודה על הפיקנטריה, אבל היא נקודה מאוד מעניינת. חדרה, מתחילת העונה, בשני משחקים שלבו אחרי פגרה, ניצחו את שני המשחקים האלה.
נכון.
אוקיי, אנחנו חזרנו...
היה להם הרבה זמן להתכונן.
אנחנו חזרנו עם
הפסד אחד, נכון. הפסד אחד למכבי תל אביב, אחרי פגרה, נכון?
בניצחון נתניה, לא?
בניצחון נגד נתניה, כן.
והם...
ופגרה באה להם בטוב, אתה אומר לך.
נכון, ואתה יודע, דיברנו על האספקט הפסיכולוגי של הפגרה. פגרה לחדרה באה אחרי 3-0, אחרי 3-0 מהדהד בטרנר. ואחרי גם במשחק הראשון מסוי 1-1 עם אשדוד, בעצם היו נקודה מ-6, ולפעמים אומרים שהלחץ הפסיכולוגי הזה שיושב עליך עכשיו שבועיים, שאתה כל הזמן מריץ את זה בראש, אתה 1-6 ושתי הפסדים, ועכשיו הבנת כי חטפת 3-0 והם היו צריכים לחטוף שם הרבה יותר, ואז הם באו אחרי הפגרה נתנו 4-0 לרעננה. אמנם זה רעננה, זה לא...
רעננה קשה תמיד לתת, למרות שנתנו להם 4, אבל הם תמיד מצטיירים כקבוצה הגנתית טובה.
נכון, ואז את הפגרה השנייה...
דרך אגב, אתה אומר, הם נתנו 4 לרעננה והם נתנו 12 כל העונה, זאת אומרת בשאר 9 המשחקים הם נתנו עוד 8 שערים.
2 נגד הפועל חיפה.
מעניין.
2 נגד קריית שמונה ב 2-2 שלהם. אחד נגד נתניה, 2-2 נגד נס ציונה, ובשתי המשחקים האחרונים הם לא כבשו, 0-0 פעמיים.
אז גם אתה אומר על 2-0.
אני גם אמרתי על 2-0, גם אמרתי, אני נשאר עם האימור שלי מיום חמישי. אני פחות חושב על...
מפקיעים מחצית ראשונה או לא?
כן.
לא משנה לי.
לא, לי זה משנה, זה מטריף את רבי, אני כבר לא יכול לראות
מכבי חיפה
כבר
עם מחצית שנייה.
אבל מכבי שמה גול מחצית...
אני מאמין שכן.
שכן, אוקיי.
אני גם מאמין שקריית שמונה תפקיע לפני 11 דקות.
אם אתה עולה, אתה עולה עם אותו הרכב כמו הרכב משחק קודם? הוא נותן ככה קצת לשוע...
אני מבין את האסכולה הזאת של לעשות רוטציה כבר במשחק הראשון אחרי חזרה מפגרה, בשביל לשמור על כמה מהכלים שלך על הספסל במידה ומשהו קורה. אני כן מבין את האסכולה הזאת. עם זאת, אני עולה באותו הרכב. אותו הרכב, ואני כן חושב שאם באמת אנחנו מפקיעים במחצית הראשונה,
אז להתחיל רוטציה ולהמשיך אותה גם באשדוד.
אני חושב ששוע צריך להיות הראשון לדשא.
גם אתה, סמי, אותו דבר. עולה אותו הרכב, לא משנה, ואם עושה
הכרעה,
כן, אוקיי.
כן, מדקה 55, 60, 65, אתה כבר מתחיל להכניס שחקן לרוטציות.
אני איתכם בקטע הזה, אני לא הייתי משנה, כאילו, נגד חדרה, רוצה לראות איך חוזרים מהפגרה, אם חוזרים ישר, רצוף, הכל אותו דבר.
גם מרקו, אם שמים לב, הוא אוהב יציבות, מהרגע הראשון שהוא הגיע לנו, הוא קודם כל בונה יציבות, ואז הוא מתחיל להכניס...
גם הקדנציה הקודמת שלו, איזונים, 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 ואני מאוד מבין את מה שהוא אומר, בלנס בקבוצה זה משהו שהוא מאוד חשוב.
גם אלברמן אמר את זה, כמובן.
אני שמעתי אגב פרשנות פתטית קצת, באחד מהתוכניות, ויש שם איזה משהו, איזה קטע כזה בתוכנית, מוציא כרטיס צהוב, מוציא כרטיס אדום, שטויות כאלה, אז מה שדיברו שם על זה, שכרטיס הצהוב הוא, זה כאילו בקטע של, כאילו, הזהרה, והכרטיס אדום, הכרטיס צהוב היה למכבי חיפה על זה, שהם לא מצליחים לקחת שחקנים מקבוצת הנוער, ולשלב אותם בתוך...
די, כבר, זה
מה שאומרים אותי בכלל לדבר על זה. הפרשנויות האלה הן כל כך מגוחכות,
אבל חצי הרכב שלנו עכשיו הוא...
תגיד לי, מה זה אופרי ירד? מה זה חבשי? מה זה מוחמד אוהד? מה אתה רוצה לשחקן?
לא, וגם יותר מזה, מה אתה עושה? מה אתה רוצה לעשות? נגיד...
נטר, אז מהיר.
לא, גם השנה בנוער פורץ סתיו נחמני, ופורץ מורלבי, ופורץ דוד אקווה. אז מה אתה עושה? תיקח אותם עכשיו, תשים אותם בבוגרים?
עזוב. אז למה אתה מביא שטויות במקומות אחרים לפה?
כי אני אגיד לך למה אני מביא את זה. אני מביא את זה כי בסופו של דבר, אנחנו בתוכנית הזאת, אנחנו חוזרים ואומרים על זה כל הזמן. אנחנו משנים את השיח.
אז בסדר, אתה צריך.
אבל אני רוצה שאנחנו נשיח, ואני רוצה שאנשים יבינו
אם אתה משנה את השיח, אל תקשיב לשטויות.
אני רוצה שאנשים יבינו עד כמה הדברים שאנחנו עושים, ההשקעה, עד כמה שאנחנו עושים פה תוכנית אחרי תוכנית, היא לא קרובה בכלל לשטויות ולדברים שאומרים.
אז בסדר.
מקומות שמנתחים למשחק, מקומות שמתחממים למשחק.
על תמיד...
אלכס פורק לשבת.
שבוע מזגן, אני יודע מה.
בסדר גמור. תמיד אני אומר, על טעם וריח אין מה להתווכח, או כמו שאנחנו
כותבים אצלנו. זה פה יש טעם וריח.
אז הרי הפודקאסט הזה לא מתאים לכל אחד, וכל אחד יחשב זה מי שחושב שאני צריך...
גם אלכס לא מתאים לכל אחד.
בדיוק. הקבוצה שלנו... כרגע מאוזנת, וזה מה שחשוב, ועם זה אנחנו נסיים. בדיוק.
אנשים לא מאוזנים שמאזנים.
לא, אנחנו בחיים לא מאוזנים בכלל, אבל כן, התוכנית שלנו מאוזנת. אני רוצה להגיד תודה גדולה, סמי פפיסמדוב.
תודה.
ושבת שלום.
שבת שלום.
אלכס מילוש. התוכנית הזו כבר היום, שישי, שבת, תרוץ ספוטיפיי בכל מקום, בפייסבוק היא תעלה מיום ראשון, ככה תעלה בכיף בווידאו.
טיפ למאזינים שלנו.
כן,
כן. מאזינים צופים, כי צופים אתה צריך לצפות בעיניים.
נכון.
יש פה יותר מה לצפות, אבל למאזינים שלנו, התוכנית נהדרת עם כלים. כלים ובאוזניים מדהים.
או בריצה, או איזה פעילות אקטיבית שאתם רוצים לעשות, אתם מוזמנים לשמוע אותנו.
זה גם מעולה, אתה גם לא שומע אף אחד אחר בבית, אתה כאילו, אתה בכלים.
ואם פספסתם את הפודקאסט עם אלברמן, מה שלא נראה לי הגיוני, אבל אם יצא לכם ועכשיו אתם מאזינים, ואתם אומרים, מה, היה פרק עם אלברמן? חברים, רוצו פרק אחד אחורה.
אבל אתה יודע מה? שבפרק שהם אלברמן יגיבו, מי הבן אדם הבא שהם רוצים לראות בתוכנית שלנו? מאוד מעניין אותי לדעת מה צפים שלנו, מי האנשים שהם רוצים.
בדיוק, אז הם מוזמנים לכתוב לנו גם במועדון עודי מכבי חיפה, בכל פלטפורמה
בעצם. אנחנו מוזמנים, הם מוזמנים.
אתם מוזמנים, אתם, מאזיננו מאזינים, צופנו הצופים, ממששנו הממששים, כולכם...
עכשיו זה יפוך לכם.
שומענו,
כולכם מוזמנים להגיד מי בא לכם לראות, מי בא לכם שיתארח כאן, ואנחנו ננסה לענות על זה לסביעות רצונכם. חברים, אני רפאל קבסה, שמח לעשות ולעסוק בקודש, שיהיה לכולנו שבת שלום.
יאללה מכבי.
ביי ביי.